סימן תג העצים היוצאים מארבע ראשי המיטה אסור לפרוס עליהם סדין ולישון תחתיו אפילו אם אינם גבוהים עשרה. אבל אם אחד יוצא באמצע המיטה בראשה והשני במרגלותיה כנגדו, נותנים כלונסות, פירוש עצים ארוכים כנקנה של רומח מזה לזה, מותר לפרוס סדין עליו ולישון תחתיו, משום שאין לגג רחב טפח למעלה, והוא שלא יהיו גבוהים עשרה טפחים, ויש מכשירים אפילו בגבוהים עשרה טפחים. העצים היוצאים מארבע ראשי המיטה, זה נקרא במשנה כינופות, והוא קבוע מאוד, על כן פוסל אפילו בפחות מעשרה טפחים. ומה שכתב אחר כך, אבל אם אחד יוצא באמצע המיטה והשני ברגלותיה, מותר לפרוס הדין, זהו נקרא נקליטין. ושלושה דינים יש כאן, קילה וכינופות ונקליטין. קילה דלא קביעה, לא נאסרת, אלא בתרתי לרעותא שיש לה גג וגבוהה עשרה, כמו שהתבאר בסעיף א', וכינופות שזה קבוע נאסרת אף שאינה גבוהה עשרה, כיוון שעל כל פנים יש לה גג. ושיעור הפוסל את הסוכה יסתפק אחד ונשמעו שהרי לא יתפרש שיעורו. והאם לפעמים גדים שמצדד שהוא מן התורה? חדניש כותב שאם זה פחות מעשרה טפחים זה רק מדרבונון, וכן משהו משבור לכמן שפחות מעשרה טפחים החמירו, והתורה זה למעלה מעשרה. ונקליטין, אף שלא קבועים כל כך ככינופות, מכל מקום קבועים יותר מקילה, לכן נסרים גם כן על כל פעם מדרבנן וחדה לרעותה, דהיינו כשגבועים עשרה אף הפי שאין לה גג. וזהו לדעה ראשונה. ודעה שנייה סוברת שאפילו מדרבונו לא אסרו, כיוון שאין לה גג, דאויל משופע לא מקרה אויל כלל. וחזוניש כתב שיתכן שלא נאמר פסול זה אלא כשכיסוי הנקליטין גבוה עשרה על משך ארבעה טפחים. הכוונה היא שהכיסוי הגבוה עשרה אינו פוסל אלא כשמלבד שורקו הוא בשיעור ארבעה טפחים, גם רוחבו הוא בשיעור ארבעה טפחים, כדי שיחסה ארבעה על ארבעה טפחים כשיעור מקום. והוא שלא יהיו גבוהים עשרה טפחים. אז אמרנו שהכינופות אסור לפרוס עליהם לישון סדין ולישון תחתיהם אפילו אינם גבוהים עשרה, היינו מן המיטה ולמעלה. והטעם שהחמירו בזה משום שהם קבועים בחוזה, כמו שכתבנו. ואף אגב במיטה גם כן קבועה, מכל מקום אינה עשויה לישון תחתיה אלא על גבה, לכן לא נחשבת אוי להפסיק, כי אם כשגבוה עשרה. מיטה שובה לסוכה על דעת שישנו גם מתחתיה, יספק רב ניסים אם מותר לישון תחתיה, שאף פי שמטרת המיטה אינה להגן על מה שתחתיה, בכל מקום כעת הרי האדם זה צריך את האוויר שתחתיה כדי שישנו שם. לכן שהלוי כתב לעניין שינה במיטה על גבי מיטה, מיטת קומותיים, שאם אין חלל עשרה טפחים בין המיטה התחתונה לעליונה, מותר לישון במיטה התחתונה לכתחילה, שאף פי שהמיטה העליונה עשויה על מנת שישנו תחתיה, מכל מקום אין מטרתה לשמש כגג למיטה התחתונה, אלא רק לאחר שישנו על גבה. ומה שהם מחשבים את שיעור העשרה טפחים מהקרקע אלא מהמיטה התחתונה, כתב שבט הלוי שהטעם הוא כיוון שהאויל שנעשה על ידי המיטה העליונה אינו מתחיל מארץ אלא מהמיטה התחתונה, וכן דעת רב שלמה זלמן. ואף שכתב ארוך לנר שאדם נחשב כאויל ואין לאדם אחר לישון תחתיו בסוכה, כיוון שהוא כי ישן תחתו אלא נמצא בתוך הסוכה, אם כן לפי דבריו אין לישון במיטה התחתונה כשמישהו ישן במיטה העליונה. כתב השבט הלוי שאין הלכה כדבריו, ופשטות המשנה שהתירו לישון תחת המיטה אף שיתכן שאדם ישן על גבה, ולפיכר גם כאן מותר לישון במיטה התחתונה, וכן דעת רב שלמה זלמן. אבל אם אחד יוצא באמצע המיטה בראשה והשני ברגלותיה כנגדו ונותנים כלונסות מזה לזה, מותר לפרוס סדין אלא בלישון תחתיו, משום שאין לה גג רחב טפח למעלה, והוא שלא יהיו גבוהים עשרה, ויש מכשירים אפילו בגבוהים עשרה טפחים. סעיף ד', פרס סדין תחת הסכך לנוי. אם הוא בתוך ארבעה טפחים לגג, כשרה. אם הוא רחוק ארבעה טפחים מן הגג, פסולה. ואם אינו לנוי, אף אפי שהוא בתוך ארבעה טפחים, פסולה. אומר הרמו, ויש להיזהר שלא לתלות שום נוי סוכה, רק בפחות מארבעה לסוכה. פרס סדין תחת הסכך לנוי. והוא הדין אם יתרה בשאר מינים שאין מסככים בהם, כגון שתלה תחת הסכך כולו מיני אוכלים וחלים נעים כדי לנאותה. אם הוא בתוך ארבעה טפחים לגג כשרה, דבטלים הם לגבי הסכך ומותר אפילו לשב תחתיהם. ואם הוא רחוק ארבעה טפחים מן הגג, פסולה. לכיוון שרוקים ארבעה טפחים מן הסכך, נחשבים בפני עצמם ולא בטלים לגבי הסכך. ונמצא שאינו יושב בצל סוכה, אלא בצל נויי סוכה. ואפילו אם אותם הנויים חמתן מרובה מצילתן, גם כן אסור. שהייתה חמתן מרובה מצילתן. אם רחוק ארבעה טפחים לגג פסולה, היינו כשיש בהם שיעור ארבעה טפחים. דהו כשאר סכך פסול, ששיעורו הוא בזה. כמו שדבר לכמה מסוון תפרש למדבט, ואם הוא באמצע פוסל כל הסוכה מטעם זה, כמו שדבר שם. לעניין קורת ביתון שעוברת על פני הסוכה, הסתפק רב ניסים שמה פוסלתי את המקום שתחתיה אף אם אינה רחבה ארבעה טפחים, שכיוון שאינה שייכת לסוכה כלל, אין היא נחשבת כנויי סוכה, אלא כחילה וכנופות הפוסלים אף כשרוחב הגג שלהם אינו אלא טפח. אכן, באופן שהקורה סמוכה לסכך ותלאי אליו ודינה כסכך פסול הפוסל בארבעה טפחים. ובורלוך הסביר שמנו לנוי, אז הסיבה היא שהוא אסור מפני שהסברה היא שכל שהוא לא לנוי הוא לא מתבטל לגבי הסוכה. ואם אינו לנוי, אף אפי שהוא בתוך ארבעה טפחים, שהוא בתוך פסולה, והוא הדין אפילו אינו מופלג מן הסכך טפח, אלא נקח ארבעה עידי דרישה. ויש להיזהר שלא לתלות שום נוי סוכה, רק בפחות מארבעה לסוכה. רוצה לומר, אף דמדינה אין לאסור רק ברוחב ארבעה טפחים וחזקה לאל. מכל מקום יש להיזהר לכתחילה, אפילו אינו רחב ארבעה טפחים, שיש לחוש שמה יעשה נוי הרבה, עד שיהיה בהם שיעור זה וישב תחתיו. ולפי זה אין לתלות פירות או כלים וכדומה, דבר שפסול לסכך בהם אפילו לנוי, אלא בתוך ארבעה טפחים לסכך. ומכל מקום לעניין תליית מנורות בסוכה כנגד השולחן, אין צריך להחמיר שיהיו בתוך ארבעה טפחים, ועד הרבה יותר טוב ונכון להרחיקה מן הסכך כל מה שיוכל, כמו שכתוב בחושן משפות תפשוט חד, שיש להרחיק אש ממקום שעלולה להזיק בו. מבואר כאן במשנה ברורה שמותר לכתחילה לתלות נוי בתוך ארבעה טפחים לסכך, לדעת, וכן דעת החזוני, שאף אפי שנגוש לא לתלות, כך נגסתי פה לרב שלמה זלמן, כל מקום מן הדין אין צריך להחמיר ומותר הדבר לכתחילה. ונוי סוכה המשתלשל מהסכך עד למטה מארבעה טפחים, יספק בספר מקראי קודש האם מותר לתלותו לכתחילה, שאף אפי שחלקו העליון נמצא בתוך ארבעה טפחים לסכך, מכל מקום חלקו התחתון רחוק ארבעה טפחים מהסכך. ולמעשה דעת הרב אליושיב, שאף שמקר הדין מותר לתלותו, מכל מקום נהגו להחמיר בזה, שכיוון שחלקו התחתון מרוחק יותר מארבעה טפחים מהסכך, אין הוא בטל אליו. מידך דעת הרב ווזנר, שאין חשש לתלותו, שכיוון שחלקו העליון נמצא תוך ארבעה טפחים לסכך, אינו נחשב כמונח במקום נפרד, ומתבטל הוא לסכך.